הספקתם להכין את הפרשה? חזק וברוך. עכשיו הגשתי בעצם ממש היחידה האחרונה בספר בראשית. היא בעצם מפגישה אותנו עם הירידה של בני ישראל למצרים, תחילת הגלות. הרבה יש לכוח. אפשר, אפשר. בלי סוגר, תודה רבה. עליית ראשון כבר קצת דיברנו עליה בהתחלת הערב. כאשר יהודה ניגש למלך מצרים, הוא באמת מבקש בקשה הזויה, כמו שהזכרנו. והבקשה הזאת לא הזויה, רק מסיבה אחת, שהחידוש הגדול שיהודה, בזכותו גם קיבל את בנימין במשמרת, וגם עכשיו בזכותה רוצה להציל את בנימין, זה חידוש הערבות. ערבות זה משורש ערבוב, שזה אני והוא זה אותו דבר. זה לא שאני במקומו, זה גם מה שנקרא תחת. נניח בתורה יש עין תחת עין, שן תחת שן. אז ישב לעבדך תחת ענה ערב לאדון, תודה רבה. זה לא אני אחליף אותו. זה אני והוא זה אותו דבר, אני נמצא מתחתיו. וזה בעצם הסיום מבחינת יוסף של התיקון. ואמרנו, מכיוון שיהודה יש לו מלכות, יהודה הוא המלך של האחים, אחרי שראובן ירד, יהודה הוא זה שבעצם לוקח פיקוד, הוא זה שבעצם מבטיח לאבא שלו שהוא ערב, בגלל שהוא בן של לאה, הוא בכיר הבנים של לאה, לכן הוא בעל הסמכות להיות ערב בנימין. אני אזכיר רק נקודה אחת משבוע שעבר, שגם הזכרנו אותה הערב, שכאשר בנימין מואשם בזה שהוא גנב את הגביע, אף אחד נכון? זה כל כך מוזר, כי הרי בנימין בעצמו היה אמור, לפחות הוא, לצרוח, מפילים על התיק, תופרים לי תיקים. למה הוא לא עושה את זה? הרי הוא יודע שהוא לא גנב, נכון? האחים לא מאמינים, סבבה, בסדר גמור. הם קונים את העובדה שהוא גנב, מוכר, בסדר, איכשהו. אבל למה בנימין בעצמו לא אומר, חבר'ה תשמעו, הם עובדים עליכם, לא עשיתי כלום. את מזהה פה איזושהי מילה שבנימין אומר לך? כן, אבל לפחות להכין, תגיד להכין, לא גנבתי. דיקטטורה והכל טוב ויפה, אבל עובדה שעכשיו יהודה ניגש ליוסף, מדבר איתו, נכון? יש דיבור. למה בנימין לא ניגש? וצורח, אומרת, תשמעו, הם משקרים. כמו שאכן קרה.
יכול להיות שבנימין מבין?
מה הוא מבין? זמירו.
הרי הם מבינים שזה מכוון, שזה חלק מהמהלך, שזה איזשהו תיקון שהם צריכים לעבור. עוד שבנימין שותק כי הוא מבין שזה לא הוא.
אני שואל אותך שאלה פשוטה. עד בנימין, בסדר? בואי נדבר גלויות. עד בנימין, בתוך סיטואציה שלא רוצים לשחרר אותה כאבא שלך, מאוד דואג לך והכל והכל, איך שהוא, שולח אותך, משתילים לך בתוך השק גניבה, גניבה קריטית, של גביע שהמלך מנחש לו. את לא היית אומרת מילה? הכל טוב ויפה, זה באמת זה מהלך מאוד זה, רחב, הכל מצוין. גם מה בנימין עשה בדיוק? הוא לא היה בכל הסיפור הזה בכלל. מה הוא השם? או, יפה. אז אפשרות אחת מאוד פשוטה, כמו יוסף בדיוק, האחים אומרים, אנחנו זוכרים שהוא התחנן אלינו, התורה לא אמרה שהוא התחנן. כי זה לא, בהקשר הנצחי כאילו, הוא לא התחנן. יכול להיות שגם פה, בנימין צועק, לא כל הדרך הוא צורח, אני זכאי. אף אחד לא שומע אותו. ואף אחד לא מאמין, כי איך, מה, מה, מה זכאי? איך הגיע גבי לסק שלך? יותר מזה, חזל אומרים, דבר מדהים, שהאחים אומרים, הנה, גנב בן גנבת. מה הפשר הביטוי הזה? הברכה הזאת? יפה. הוא למד מאמא שלו. הוא למד מהטובים ביותר. גם שניהם זה עבודה זרה, פחות או יותר. הנה, בבקשה. זה צפוי, די צפוי. זה תחביב משפחתי. ובהקשר הזה, יכול להיות שהוא צרח. אבל מבחינה ציבורית, אין מי שישמע את זה. בטח לא המצרים, שהם האשימו אותו בגניבה, וגם לא האחים, כי הם לא מאמינים באמת. הוא בסדר. תמיד, כל אחד צועק, אני לא גנב. מה הוא יעשה? אגיד, אני כן גנב. זה טבעי שיגיד, אני לא גנב. לא מאמינים לו. כן, זה אבל משהו מאוד קרימינלי להגיד דבר כזה. זה כאילו, זה מדי מסובך. נגיד שהוא עלה לתוכנית, הרי הוא לא, הוא לא יודע שזה בכלל יוסף. הוא כן יודע שזה יוסף, הוא לא אמר. כי כשיוסף בא אליהם ואומר להם, אז הם נבלים. זה שאלה ממש מעניינת. שלא רק הם מבקשו סליחה. אנחנו נראה, זה משהו מדהים, שכשיעקב מברך את הבנים שלו לפני שהוא נפטר, הוא מוכיח אותם. מוכיח אותם על זה שהם הרגו את שכם, שמעון ולוי. מה הוא לא מוכיח אותם? מכרו את יוסף. אף מילה. זה דבר מדהים. את מבינה? זאת אומרת, יש פה, כאילו, יוסף, כתוב בה, רמב"ן אומר, שיוסף כל השנים שיעקב נמצא במצרים, 17 שנה, יוסף לא מגיע איתו לאחד על אחד אף פעם, כדי שלא יישאר לו, תגיד, מה היה? תסביר שנייה, איך אתה הגעת לכאן? יוסף מתחמק מאבא שלו, בברכות את רואה שאין על זה אף מילה. עכשיו, זה חטא, מוכן. זה חטא שחזל אומרים, על זה עשרה הרוגי מלכות היו על זה. זה חטא שהוא, לכל הדעות, הם חטאו אחי. איך יכול להיות שיעקב לא אומר על זה כלום? רמב"ן אומר, הוא לא ידע, ולא רק שהוא לא ידע. יוסף התחמק 17 שנה מלהיות איתו ביחד, לבד, בלי אף אחד אחר, כשלא יהיה סיטואציה שהוא יכול לשאול אותו, לא יכול, ואין לו, אין לו, אין לו מה לומר. שבוע הבא זה יקרה, כן. כן. הוא אשר אמרנו, נכון. רק אמרנו שיש דברים כאלה שהתורה, כאילו שבאמת לא יודעים. זאת אומרת, גם אחרי שיוסף אומר, אני יוסף, גם אז האחים אמרו, תגיד, מה אין הגביע? מה הדיבור כאילו? וזה נעלם. הוא לא ידע. הוא אמר, הם עשו כותונת. לך תדע, אולי, לא יודע, שודדים, לקחו אותו. לא, הכותונת הגיעה, לא יודע למה בדיוק היה שם. והוא באמת, הוא כנראה אומר, תשמע, אני מחפש סיטואציה לשאול אותו. לא מצליח, כאילו. תמיד נמצא עם עוד אנשים, כאילו. כן. בוא נראה. בטח הוא לא מדבר על שמעון ולוי, שהם אלה יזמו להרוג אותו. הרי הם היו בעצה. רשי לא אומר מה זה. סליחה, מטרף. ממה שחשתיך בטרוף טורף יוסף, חיה רעה, אכלתו. בני עלית, סילקת עצמך ואמרת, מה בצע? זאת אומרת, היה איזה חשד שאולי יש איזה משהו שאולי הזניח אותו לטרוף טורף יוסף, אז מהמזימה שיגיעו טרוף טורף יוסף, עלית, אמרת, לא נהרוג אותו. שליח אותו לבור. אבל זה נראה לי משהו מאוד כאילו עקיף כזה. זה נשמע לפחות שבוודאי, אבן עזרא חולק על רש"י, הוא אומר שזה לא על יוסף. זאת אומרת, אם יוסף היה ראוי שיהיה, במקום עלית, העלית. מטרף, בני העלית, אתה הצלת אותו. וויחי בכלל. רק אמרנו שזה, זה, אבל אולי באמת, אנחנו נגיע לשבוע הבא. המציאות הזאת שבאמת יהודה ניגש ליוסף, ולא אומר לו, בנימין לא חטא. זה לא הדיבור בכלל. אומר לו, אני יושב תחת הנער, עבד לאדוני, והנער היה לי מחב, זה מה ששובר את יוסף. אומר, זהו, הסיפור הסתיים. כל המסע שהיה, מה שהוא ראה אותם, הוא רוצה להעביר אותם תהליך. הוא רצה לראות האם אפשר לשקם את הערבות ההדדית שבין האחים האלה. הרי הם מכרו אותי. הם לכאורה כאילו הרגו אותי, רוחנית כמעט, בטוח, פיזית כמעט. אז בהתחלה זה היה לאסור את כולם ולהוציא מישהו אחד שילך להביא את בנימין, לא הלך. רק כך הוא אמר, אני אסור אחד מכם, אתם תבחרו אותו, והשאר ילכו כדי להביא את בנימין, לא הלך לו. אחרי זה הוא אוסר את שמעון כפיקדון, כערבון, הוא שלח את כולם, מכריח אותם ללכת. הם חוזרים בנימין, מטיל להם פצצה, ועכשיו סוף סוף פעם ראשונה, שבני לאה ערבים לבני רחל. לא רק שהם אחראים, דואגים, הם ערבים להם. ערבים הכוונה שוב מעורבבים. וכשיוסף רואה את זה, הוא כבר לא יכול להתאפק. נגמר. אגב, איפוק ו... התרגום אונקלוס נקרא חיסון, רק שתדעו. לא ש... לא, אין פה פרסומת סמויה, רק לומר ש... ולא יכול להתאפק, אז זה להתחסן. ש? זהו, לא שבר, אלא מיצה את התהליך. זאת אומרת, כשבני יעקב מגיעים למצב שאין יותר חלוקה של, של קבוצות, בתור משפחת יעקב, היה שבן של לאה, שיהודה, מוכן לשבת עבד תחת בנימין, זה סיים את, את המסע. עכשיו אפשר לחזור חזרה, תיקנו את מכירת יוסף. זאת אומרת, מה שבעצם גרם לאחים למכור את יוסף, הקנאה והחלומות והפחד של יוסף ימלוך, עכשיו הם מוסרים את נפשם, יהודה מוסר את עצמו את החיים שלו, על בנימין, אח של יוסף, מרחל. בזה הסיפור הסתיים. זה כנראה לא אתם הרב שלהם. כי, שלהגיד הרב, הרב את הנער, גם הוא אמר את זה ליעקב, אנוכי ערבנו. זה לא משהו שהוא עכשיו כאילו שלף איזה מושג נקודתית. אלא אומר, אני ערב בבנימין, אני הכוונה, אני ובנימין זה אותו דבר. אני סיפרתי לכם, נכון, על, על הריבים בהלוואות. כן. לא. אני אספר לכם, אספר לכם. אני צחקתי שכן, אבל אולי טעיתי. לפני הרבה שנים היינו ברוך השם גמ"ח הלוואות. לא, לא קטן. ו... זה נהיה מה שנקרא חצי גמ"ח. אז אנשים לקחו ולא החזירו כל כך. כסף, שמישהו מגיע, לוקח הלוואה, מחזיר אותה בלי ריבית. כשיש אינפלציה בבנק, אז זה הרבה יותר, זה עוזר מאוד. אבל הייתה תופעה שאנשים לקחו הלוואות ולא כל כך החזירו.
ואז החלטתי, דבר שהייתי צריך לעשות מזמן, שכשמישהו לוקח הלוואה, אם אני לא מכיר אותו מאוד אישית, הוא צריך לאבי ערב. מעולה. קיצור, אז אם אדם לא באישות, ערב הכוונה זה מישהו נוסף שאומר, אני ערב להלוואה שהיא תוחזר, הוא צריך להפקיד צ'ק, שאם מר לווה לא פורע את ההלוואה, אז בוא נותן את את הצ'ק של הערב. זה לא אכפת, כמו ביטחון פשוט, אני... ואז היה לי פשוט רשימה של בכל יישוב באזור של 4-5 אנשים שאני סומך עליהם, שאם אדם רוצה מהיישוב הסמוך להגיע, אין שום בעיה, תביא אחד מהחמישה האלה שייתן לי צ'ק. מצוין, הגיע מישהו מיישוב ליד, רוצה הלוואה, אמרתי לו מעולה, יש כסף על מח, אתה צריך להביא צ'ק, ערבות, מאחד מהחמישה האלה. אמר לי, מצוין. עוברת אולי שעה, אפילו פחות, אני מקבל טלפון, מאחד מהחמישה. מצוין. אומר לי, שלום הרב רונן, שלום שלום, איך אתה מרגיש? מצוין. אומר, הגיע לך לפני כמה זמן, כמה דקות, הגיע לך יוצמח ההוא. אמרתי, אוקיי. אומר לי, תשמע, הבן אדם, אני אומר לך, אין לך מה לדאוג. בן אדם באמת מצוין, אגון, ירא שמיים, אתה יכול להיות רגוע. אמרתי, הוא מעולה, אני רגוע. אמרתי, ואתה, אתה רגוע גם? אתה חתמת לו על הערבות? אבל אמרתי, תשמע, אבל אני לא רוצה להלחיץ אותך, רק אני כבר התבגרתי ברוך השם. ערבות זה לא המלצה טובה. אתה כותב צ'ק, אני מבקש שהוא יהיה צ'ק פתוח, כוונה בלי תאריך, ברגע שהצ'ק שלו חוזר, אני מיד מפקיד. לא עושה לא טלפונים ולא התראה חמה ולא התראה קרה, פשוט מפקיד, אבל כנראה זה לא יקרה, כי הוא אדם ארגון, אמרת. אני אומר אבל רק תדע שזה, אצלי זה בתוך התיק של הצ'קים להפקדה. שתיקה בקהל. אז אתה חתמת לו? אמר לי, לא, איך אני אחתום? אמרתי, מה זאת אומרת, איך תחתום? אמר לי, מה, אין לי, זה סכום גדול. איך אני אשלם את זה? אז בואו, התחלתי לחייך, אמרתי, תראה, איזה מדהים. אמרתי, אתה לא סומך עליו. אתה רוצה שאני אסמוך עליו? אתה לא מאמין בו? למה שאני עכשיו אקח סיכון על בן אדם שאני לא מכיר, כי האדם שמכיר אותו לא מוכן לחתום לו ערבות. אתה רציני? בקיצור, אני חייב לספר לכם שמאז ועד היום, הבחור לא חזר אליי. כנראה שהוא לא הסכים לחתום לו פשוט, לא הוא ולא אותם ארבעה אחרים. אני אומר את זה כדי לתת המחשה, מה ההבדל בין המלצה לבין ערבות. ערבות זה לא צחוק. אספר לכם עוד סיפור שאני שמעתי מרב חיים פלק. הוא עסוק הרבה בפעמונים וזה, והוא סיפר שהיה פעם יהודי אחד שבא לקחת הלוואה מאוד גדולה מאיזה גמ"ח חרדי, ואמרו לו, אתה צריך להביא ערב. צריך להביא ערב. אז היה זה מישהו, גביר גדול, שהוא הלך לבקש ממנו שיהיה ערב שלו, הוא לא הסכים. אבל הוא התקשר לגמ"ח הזה, אמר, תשמעו, אני לא חותם לו ערבות, אבל אני מכיר אותו כאדם הגון. בגמ"ח הזה כן הסכים לתת לו הלוואה. למרות שהוא לא חתם לערבות, הסכים לתת לו הלוואה, הלוואה גדולה. ואכן כמה צ'קים ברוך השם נפרעו, ואחרי כמה חודשים, זה היה הלוואה גדולה, של 100,000 שקל, הוא פרח 5,000 בערך, ואז זה נתקע. אוקיי, נתקע, ואחרי כמה שנים אמרו לו לאותו גביר, תדע לך שאנחנו הלווינו לו בגלל ההמלצה שלך, והוא לא פרד את החוב. אומנם אתה לא ערב, נכון, לא חתמת לא ערבות, אבל רק תדע. הולך לשאול את הרב שטיינמן. שואל אותו, מה לעשות? הוא לא ערב שלו, הוא רק המליץ לגמ"ח לתת לו הלוואה. הרב שטיינמן אמר לו, תשמע, בדיני אדם אתה לא חייב שום דבר, אבל בדיני שמיים, זה בעיה, סמכו עליך, אתה אשמח. טוב, הבחור בקיצור, נתן להם 96 צ'קים של 1,000 שקלים חודש, כדי לצאת מדיני שמיים, לא רוצה חובות כלפי שמיים. זה ערך 8 שנים. הוא אומר, כשהצ'ק האחרון נפדע, הוא נפדע. הגביר הזה. והוא היה כבר מבוגר. אבל זה היה ברור לבנים שלו, שבזכות הפריסה הזאת, הוא קיבל ארכה עד שזה נגבר, עד שהשולחן היה נקי לגמרי. זאת אומרת, למה לא היה 100 שקל לחודש? היינו עוברים אותו היום. נכון, נכון. בכל אופן, אז ערבות זה לא צחוק, זה לא רק, כאילו, דברי תמיכה כלליים. ערבות זה אומר שאתה נכנס בתוך הלוואה, אתה לווה. היום זה כבר קצת פחות רלוונטי, אבל עדיין, מי שלוקח משכנתה, הוא צריך להחתים ערבים. היום בדרך כלל, מי שחותם ערבות זה ההורים. כי הם, באמת זה אותו חשבון, אותו סל. בין ערב לבין המלצה טובה? לא אמרתי שבמשכנתה לוקחים ערבים. הבנק לא ייתן לך הלוואה של 1,000,000 שקל, אם אין לך ערב. אז היום רק במשכנתה לוקחים ערבים. בדרך כלל, סתם הלוואה, אין צורך בערב. רק אמרתי שערבות בתורה זה לא בדיחה, זה משהו רציני. אתה אומר, אני הבן אדם הזה, אני, לי קוראים בנימין מעכשיו. זאת אומרת, עד עכשיו קוראו לי יהודה, לי קוראים כרגע בנימין. אני גנבתי את הגביע. זה אני. זה נקרא ערבות. שאנחנו אומרים שכל ישראל ערבים זה לזה, זה לא משהו בקטנה. הכוונה שאנחנו כולנו בסירה אחת. יש משל שרבי יונתן אייבשיץ, הוא מדבר על הנטייה של האנשים, שכשיש איזושהי תחרות בין אנשים, או יש איזשהו סוג של טינה כזאת או אחרת, ואני רואה שמישהו נכשל, אני שמח שאני, זה לא מהחצר שלי, כי לדוגמה, מי עכשיו שומעת שלא עלינו אחוזי הגירושין, מדינת ישראל הם אחוז כזה וכזה וכזה, אבל בציבור הדתי לאומי ברוך השם המושלם, האחוזים הם פחות. מה את מרגישה? מעולה ששם מתגרשים הרבה, נכון? עכשיו הוכחנו להם שאנחנו הצודקים. הוא אומר, זה פשוט, זה צחוק. הוא אומר, תחשוב שכשמישהו נכשל, מישהו עבר עבירה, ואתה לא עברת עבירה, זה כמו אתה, שהזקן שלך הוא חצי מגולח בתר וחצי לא. אתה הולך ברחוב עם חצי זקן. מה אתה מבסוט כאילו? מה, יד שמאל שלך חטא ולא יד ימין, זה אותו גוף, זה אתה. אז זה נקרא ערבות. ערבות זה אומר שכשמישהו עושה משהו, מעשה טוב או מעשה לא טוב, לצערנו הרב, זה לא מישהו אחר עשה ואני רק עכשיו משקיף על זה מהצד ומגחך. זה אני. לי יש בעיה. אני עשיתי עבירה. חצי ממני עשה עבירה, כי זה נקרא ערבות. בטח אתם יודעות שאתם זוכרים מתי היה ברית הערבות של עם ישראל? מתי זה היה? באיזה ספר זה בוצע? לא בשמות, לא בויקרא, לא במדבר, לא דברים. יהושע, חזק וברוך, מצוין. בספר יהושע, עם ישראל מגיע להר גריזים והר עיבל, ושם עמד הערבות. ואחרי הערבות הזאת, יש, בספר יהושע, סליחה, עוד לפני מעמד הערבות, כשהם עוברים את הירדן, הם כובשים את יריחו, זה מצוין. ואז כתוב, וימעלו בני ישראל מעל בחרם. ומישהו גונב. מי זה שגונב זוכות? אחן, נכון. אחן מועל בחרם, לוקח אדרת שנער אחת. מכל הרכוש של יריחו לקח אדרת שנער אחת, זה גלימה. ועם ישראל ניגף בעין. מתים שם כ-36 איש. הקה הזה זה מוזר, כי אין כ-36, אבל חסר דרשים על זה. בכל אופן, עם ישראל ניגף בעין, מובס, וכולם באבל, כי כל ההרתעה של עם ישראל, הכל חוסל. ואז הקדוש ברוך הוא מתגנה ליהושע, אומר לו, חטא ישראל, וגם גנבו, וגם כי חשוב, וגם שרו בכלל. עכשיו צריכים למצוא את המועל בחרב. חטא ישראל, זה אומר שעם ישראל כולו חטא, נכון? את מי עושים בסוף? את האחן הזה. עושים גורל באחד שבט יהודה, אחרי זה בית אב, משפחה, בום, אחן. למה לא אומרים ישר אחן? למה לבאס את כל שבט יהודה? עכשיו רגע, איך זה עובד? עושים חטא ענקית, כל השבטים, ואז הגורל אומר, החץ, הזרקורים על שבט יהודה. עכשיו, איך מרגיש אדם, אדם משבט יהודה? מרגיש גנב. ממש גנב. ואחרי זה, הבית אב. זבדי. אחרי זה, המשפחה. אחרי זה, מגיע האחן. למה לא תקסר? יותר מזה. הגמרא דנה, מי זה היה האחן הזה? איזה טיפוס הוא היה? הוא היה איש כלל ישראלי. הגמרא אומרת, מדובר על האדם הכי רקוב שאפשר לחשוב עליו. מה זה רקוב? זה לא מילה. מדובר על בן אדם, כתוב שעבר, כתוב וגם 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 חמש פעמים, שעבר על חמישה חומשי תורה. עכשיו תראו, לעבור על כל העבירות שבתורה, צריכים הרבה כישרון, זה ממש מסירות נפש, כי יש עבירות מוזרות, נדירות. הבן אדם הצליח לעבור על כל העבירות שבתורה. אחר כך, שאלה טובה, מעניינת, שאלה מעניינת, הכוונה, כל מה שהוא יכול לעבור, עבר. בחייתו גם נהיה כהן בשביל לעבור על העבירות של הכהנים, באמת. רגע, אחר כך כתוב שהאחן היה מושך בעולתו. מה הכוונה מושך בעולתו? הבן אדם היה מהול, אבל הוא התבייש בעובדה שהוא מהול, הוא לא רוצה להיות חלק מעם ישראל, הוא התכחש לזה, ולכן הוא ניסה להסתיר את העובדה שאין לו עורלה. לא יודע איך עושים את זה בדיוק, אבל הבן אדם שלא רוצה להיות חלק מעם ישראל, בתוך המחנה, אבל אדם רקוף כמו שאמרנו. כנראה שהוא היה, אמר, אני לא בקטעים האלה. אני, איך שאנחנו עוברים את הירדן, אני ישם מצטרף לכנענים. זה אדם שכיף לסנוע, נכון? ולא רק זה, כתוב שהוא אנס נערה מאורסת. כאילו הבן אדם, בקיצור, ריקבון מוחלט. האדם הכי לגיטימי, לומר הקדוש ברוך הוא, הוא מעל בחרם, קח אותו. מה הקשר שם בכלל זה? ועל זה, הקדוש ברוך הוא אומר, חטא ישראל. ועל זה חזל דורשים, חטא ישראל, מה שאנחנו יודעים על פה, ישראל שחטא ישראל הוא? עליו נאמר, על האחן הזה, הרקוב. וכתוב גם בגמרא, עוד פירוש לזה. מה זה ישראל שחטא ישראל הוא? זה כמו הדס הוא בן קוצים. הדס בן קוצים, למרות שהוא בן קוצים, הוא נקרא הדס עדיין. אז האחן הזה, הוא בן קוצים, אבל הוא עדיין נחשב הדס. תגיד, זה הדס? זה האבא של הקוצים. ועליו כל עם ישראל חוטף, זה נקרא ערבות. חטא ישראל, וגם גנבו, וגם כי חשוב, לשון רבים, וגם שמו בכליהם, זה המנוון הזה, זה הוא. האחן הזה, אחן, הוא זה שגנב, אבל מי שמשלם את הצ'ק הזה, זה כל עם ישראל. זה נקרא ערבות. אז בדיוק כן, בדיוק, אחרי ערבות מואב, התשובה היא כן. בקורח, עוד לא הייתה ערבות. לכן, רק על הכוח, היא חטפה. אחרי שעובדים את הירדן, והופכים להיות אומה שלמה בארץ ישראל, יש ערבות, אחד חטא, אתם חטאתם. לא כי אתם אשמים, כי הוא לא מקשיב אליו בכלל, אבל אתם לא, זה לא קשור לאשמה. זה חצי זקן. הציפייה היא? לא יודע מה הציפייה. תחשבי שנייה אחת, יד שמאל, אני חותכת צלט, זה עוד מה שכתוב גם כן, חתך צלט, יד ימין, חתכה את יד שמאל. מה עושה יד שמאל? חותכת חזרת יד ימין, הגיוני. מה יכולתי לעשות? נכון לעשות פה, אבל פשוט... יפה, אז כנראה שבעם ישראל, כשמישהו חוטא, זה לא קשור לאשמה. זה פשוט אתם חטאתם, אתם גוש אחד. זה נקרא ערבות, ערבות זה לא אשמה, או אחריות. אחריות זה קשור, אתה אומר, אם אני אשם, שוגג, מזיד, אנוס, כל זה נכון בתחום האחריות. זה לא נכון בתחום הערבות. עד ועד בסירה, בסדר?
אז מפשירים בסירה חותרת רגיל, הכל טוב ויפה, מגיע מישהו עושה חור בסירה. אתה שמע? למה טובעת? טובעת בטט, הכוונה, כן? לא בטף. את לא אשמה. זה לא חשוב לאשמה, פשוט יש חור בסירה.
אבל זוי, כאילו... גם אם אני חושבת
שהייתי
עושה
את צי ההשתמשתי בלקרר
אותו, זה נראה לי
צריך לבוא מדגדג אותו. כן, כל מה שאתה אומרת עכשיו, זה נכון מאוד לשביל שנקרא אחראיות. ואתה, אני לא אחראית, אני לא יכול לעשות כלום. מה ציפית שאני אעשה? שום דבר. ועדיין יש חשבון כללי. בחשבון הכללי זה לא קשור לאשמה בכלל. חד משמעית, חד משמעית. הערבות היא גם לטובה כמובן. שכשמישהו אחד מקיים מצווה, אדם אחד לומד תורה, הוא מזכה את כולם. לכן את מבין? אחריות, נכון? אז טוב שנפגשנו, ברוך השם. מאוד חשוב.
אבל אנחנו לא מרגישים שאנחנו
מקיימים
מצווה של כל
עם ישראל
שמשתנה, אני לא מרגישה שאני, לא יודעת.
גם כשהחן עבר עבירה הוא לא ירגיש שכולם גנבו, לכולם כחשוב. אז את לא מרגישה, אז מה? תרגיש. לא יודע, זה מה שכתוב כאן, לא? עכשיו, כל זה אמרנו רק כדי להבין למה יהודה בכלל מעיז להגיד למלך, הרי הוא לא יודע שזה יוסף. הוא יודע שהוא עומד מול מלך מצרי, הוא אומר, שמע, עזוב אותך, בנימין ואני זה אותו דבר. כך, כך אותי, אותו דבר. אני, לי קוראים בנימין. אתה הזאת שלי? אתה בנימין. תגיד לי, מה אתה? איפה אתה חולם? איפה אתה חי? בדיוק. ואז יוסף אומר, זהו, מיציתי את הסיפור, אני יכול לסיים את הסגה הזאת. כן, כן.
העבוד הזאת,
כן.
אז הוא ערב לבנימין, אז באמת יתחייב, אז אין מה לעשות, כשהוא בא ליוסף, אז הוא אומר,
הוא ערב, אבל הערבות הזאת
לא
יפה, זה בטיפון, זה... אבל מה זה נקרא ערב? אתה יכול להגיד, אני אחראי, אני באמת, אח שלו, ראובן אמר, את שני בניי תמיד, אם אני מחזיר לך אותו, תקרא אותי. ואבא שלו צוחק עליו, אתה עושה צחוק, אתה בחור שוטה.
אבל שם זה לא היה, או שכאילו, כשיהודה אמר זה היה,
כמו שנשאר לנו כולם לדבות, נכון. כנראה שגם כאשר זה נעשה תחת לחץ, יש לערבות כוח מאוד גדול. הכוח הגדול הוא, שעם ישראל מאוסף פרטים, הופך את ישות אחת. זה לא קשור בכלל לתחום האחריות. בתחום האחריות זה אני עוזר לזולת. אני רואה מישהו מסכן, אני רוצה לעזור לו. בתחום הערבות אני אומר, הוא מסכן, זה אני מסכן. כן. כן, כן. לא, יש אותה. כנראה שאו שבאמת כי בנימין היה בכזה שוק, שאפילו הוא כבר התבלבל, הוא אמר, אולי שמתי את זה בשק. כי זה כל כך ברור, כאילו, יש לך בתוך השק, גביה של מלך מצרים, איך הוא הגיע לשם? אולי אפילו בנימין, כשהוא רואה את המציאות, הוא אומר, שמע, אולי זה היה, אולי אני לא שמתי לב, היה לי איזה התקף שכחה, אפילו הוא משתכנע שהוא גנב.
רגע, בגלל שאתה
חושב באחים לא עובד. כן, בסדר, אבל הוא כאילו בא לדבר. כן, זה כל כך ברור, זה כאילו, מציאות כל כך חד משמעית, אתה לאור היום, פותח את השק, חופר, 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 מגיע, מוצא את הגביע, הגביע נעלם ממנו, הגביע הגיע לשק שלך, מה יכול להיות? נזכרתי בסיפור, זה בזכותך. מסופר על הכתב סופר, הכתב סופר היה הבן של החתם סופר, מגדולי גדולי גדולי רבני הונגריה, והוא פעם ארגן מפגש, לכל רבני אירופה, בבית שלו, תקשיב אותו, קשור לחנוכה, זה היה ממש לקראת חנוכה, והם הגיעו, זה היה כאילו מסע, שכל הרבנים מאירופה מגיעים, זה שבועות של נסיעה,
הגיעו אליו, מרגש מאוד, כינוס גדול באיזשהו נושא ציבורי כזה או אחר. והם דיברו דברי תורה כמובן, הכינו סעודה מכובדת וכל זה, ותוך כדי הסעודה, הוא קשה מן הראשונה, ועד הכתב סופר, אמר שהוא ממש מברך, תודה רבה לכל מי שטרח והגיע, באמת זה נסיעה שוב של כמה שבועות כדי להגיע, הוא רוצה לספר להם ולהראות להם. הוא אומר, אני זכיתי להיות צאצא של החשמונאים, ואני רוצה להראות לכם מטבע שקיבלתי מדורי דורות עבר במשפחה. למה, איך? לא יודע בדיוק איך. טוב, נו, לא יודע, שכן של הצאצאים של החשמונאים. והוא הראה להם מטבע מהתקופה החשמונאית שעברה מאב לבן, והגיע עד אליו מטבע ממש, מטבע עתיק מתקופת החשמונאים. איך הגיע לנו מטבע? מהשכנים. וכולם התפעלו מאוד, התחלנו כזה מאוד מעניין לראות באמת, כמו שאת אומרת, צאצא של החשמונאים, ועבר מיד ליד, בקיצור, וכולם אוכלים מדמים בדברי תורה, מעבירים את זה, מתפעלים מאוד, עשה סיבוב, לא חזר המטבע. עכשיו, יש שם בחדר רק רבנים גדולים. טוב, עוברות כמה דקות, המטבע לא חוזר, חיכו עוד קצת, אולי מישהו מעיין בו, או משהו כזה, אבל לא רואים, אף אחד לא מחזיק מטבע. אז בואו, תשמעו, אני ממש מכילה, כבוד הרבנים, אבל פשוט המטבע לא חזר, מי שזה אצלו, אם אפשר להחסיר. אף אחד לא עונה. עוד כמה דקות, מתחילים רישרושים ככה בזה, הכתב סופר אומר, תשמעו, אנחנו צריכים את המטבע. המטבע מאוד יקר, עבר מדור לדור. אנחנו צריכים את המטבע. ואז הוא מבקש, זה ממש לא נעים, הוא מבקש מכל אחד לחפש בכיסים שלו. ובטעות, תוך כדי אכילה, הוא עשה את זה בכיס, רצה להוציא משהו, ממחתה, עשה את זה בכיס. אין שום חשד, פשוט צריכים איכשהו לפתור את הבעיה. וכולם מחפשים בכיסים, אין. עכשיו, אין מה לריב, זה בחדר הזה. אף אחד לא יצא מכאן, זה בחדר. בקיצור, עובד עוד כמה דקות, מאוד עונה עם כל האווירה, השתנתה לגמרי, ואז אומר להם, אין לי ברירה, אני מבקש מכל אחד לחפש בכיס של החבר שלו. רבונים. בקיצור, כולם מאוד מאוד לא נעים, ורב אחד זקן, מחביר, אומר, אני לא מוכן. כמובן, מה זה לא מוכן? כאילו, בוא, נדבר על זה רגע. מה יש לו להיות מוכן? הוא אומר, אני לא מוכן, אני מוכן רק בעוד 5 דקות. אין ברירה. בקיצור, הוא שם את הראש בין הברכיים, סופרים 5 דקות, אין לאף אחד תיאבון יותר, כמובן, ועוברות 4 דקות, מגיע בריצה המלצה, ואומר שפינו את הדגים של המנה הראשונה, המטבע היה שם בתוך אחד הדגות, ממש מצטער הרב, הנה המטבע. בשטיפת כלים מצאו. א', ברוך השם יש מטבע, אבל עכשיו, בדיוק, עכשיו, כל העיניים על הזקן הזה, לא יכלו ידע, למה לא רצית? הרי זה לא היה אצלך. פינו את הדגים, וזה היה בשטיפת כלים בכלל. למה סרבת? ואז הוא אומר להם, תראו, כשהזמינו אותי לכינוס הזה, אמרתי, אני רוצה לעשות לכם הפתעה, כי אני צאצא של החשמונאים, בלי הקושיה של מוריה. והבאתי איתי מטבע, שעבר מדור לדור. מטבע זהה. וזה היה בכיס, אחרי שראיתי שהבעל הבית הראה את המטבע, אמרתי, אני לא עכשיו אגיד לו, גם אני, יש לי גם מטבע. זה לא, זה סתם להרוס את הזה. אז ויתרתי על זה. אבל מי היה מאמין לי שזה מטבע אחר? זהו, זה סוף הסיפור. ככה מספרים, זה קרה באמת. עוד פעם, שוב? אז בקיצור, לא כל כך, לא כל כך. בקיצור, אז הסיפור הזה בא להמחיש שלפעמים לימוד זכות הוא דבר מאוד 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 קשה. מי היה חולם שמישהו נוסף יביא מטבע באותו עניין, באותו זה, וזה לא אותו מטבע, הוא לא גנב. אני אומר את כל זה כדי רק לומר, מי היה קונה סיפור של בנימין, שהגביע נעלם יוסף, הגביע נמצא אצלך, אבל אתה לא גנבת אותו. אז מי שם לך אותו שם? מי זיכה אותך? מאוד קשה, מאוד קשה להצליח לשכנע מישהו שאני לא, אני לא גנב. אז לכן זה לא, זאת אומרת, או שבאמת הוא לא אמר כלום, כלומר אין סיכוי. מי באמת יאמין לי? או שהוא אמר, אבל התורה לא מספרת על זה, כי זה לא רלוונטי, כי אף אחד לא יקשיב לזה. אמרו בטח, כל גנב, אני לא גנב, מה אגיד, אני גנב? זאת אומרת, איך שלא היה, היה פה משהו שהוא ברור, זה לא הייתה טענה שנמצאת על הפרק, שאין פה גניבה. הטענה הייתה מי שבכלא, לא האם פה מישהו גנב או לא גנב. כן.
אם הערבות הזאת של יהודה זה סוג של תיקון, אז אולי יש קשר גם לסיפור של איתמר, שהיא גם הייתה סוג של הגדרה, ומכל ה... ושלא גילה את הדברים שלו.
זאת אומרת, טוב, שיש כל מיני סוגים של ערבון, נכון? הרי יש שם ערבון גם כן, שהוא מוסר לה את המטה והפלילים. כן, מעניין. שאת יודעת שכאילו, יהודה הוא טוב בערבויות. הוא כאילו מנוסה בזה. מעניין מאוד, מעניין, יפה, יישר כוח. בכל אופן, שורה תחתונה, יוסף מתגאה אל האחים, ועכשיו מגיע קטע מאוד מעניין, שאתם צריכות לעזור לי, רק יש, תגידו, אתם כאילו, באמת קרה לכם? לא, את יודעת, סקרנות, כאילו. קר מאוד. אין לנו, אין שום בעיה. בשם שם. לא, הכל בסדר, הכל מצוין, הכל טוב ויפה, בסדר גמור. זה בדיוק הנושא שאנחנו, הרי באמת ההפטרה מדברת על עץ יהודה ועץ יוסף, שכאשר עובדים אותם ביחד, מגיע המשיח. זה בדיוק הסיפור. בחיבור הזה שבין יהודה ויוסף, שם נולד המשיח. יוסף זה הצד הלאומי, משיח בן יוסף. יהודה זה משיח בן דוד. שיהיה חיבור בצד המעשה, בצד הרוח, שם הגיעה הגאולה. לצערנו הרב, היום אנחנו באיזה עולם כזה שבו עולם הרוח מרגיש מנוכר לעולם המעשה, מרגיש מאוים, או גם הפוך, עולם המעשה מרגיש ניתוק מעולם הרוח. זה באמת נקודה מאוד חשובה, הקשר והחיבור הזה, והערבות, שבין התחייה הלאומית של עם ישראל, הגר"א אמר שהוא צאצא של משיח בן יוסף, הוא בחירת משיח בן יוסף, לא צאצא, הוא אמר שהתפילה של דור הגדולה צריכה להיות, הרי יש איזה עניין כזה, אני לא עכשיו אפרט, שבעצם הגאולה מגיעה בשתי קומות, מגיע משיח בן יוסף, קמה מדינה כביכול, ועל משיח בן יוסף, חס ושלום, עלול גם למות, הכוונה זה מתפרק כביכול, ועד מגיעה קומה שנייה שהיא משיח בן דוד, ועד יש נגלה ונכסה וחוזר ונגלה. והגר"א אומר שהתפילה שלנו צריכה להיות להצלת משיח בן יוסף, הוא חיבר תפילה על זה, דרך אגב. הוא חיבר תפילה להצלת משיח, הוא אומר שאם תהיה תשובה, אם יהיה חיבור כזה, הוא לא ימות. הכוונה זה בחינה. לא, משיח בן יוסף זה עולם המעשה, אשר בן דוד זה עולם הרוח. אם תהיה תשובה, אם עם ישראל יעשה תשובה, הוא לא ימות אשר בן יוסף, הוא לא חייב למות. אנחנו בעזרת השם נעסוק בזה ביום העצמאות. אנחנו עושים בעזרת השם מסע בעקבות משיח בן יוסף. עכשיו נלמד גם ונתפלל מעל קבר יוסף את התפילה הזאת. שאלה מעניינת, כנראה במעבר הזה, איפה אנחנו עכשיו נמצאים? יש הספד של הרב קוק להרצל, שהוא לא אומר את שמו, אבל הוא אומר שהוא בחירת משיח בן יוסף. זאת אומרת שהקמת המדינה היא בעצם בחירת משיח בן יוסף. עכשיו צריכים לדאוג שהמדינה הזאת, היא לא תהיה מדינה משולבת ערכים רוחניים. זה לא רק כדי שיהיה יותר נחמד, זה כי באמת כל תהליך הגאולה נעוץ בנקודה הזאת. האם נצליח לחבר את עולם, נקרא לזה את הכלי, את הכיסא, יחד עם התוכן שלו? יש מדרש שאומר שכשעם ישראל מגיע לארץ, השאיפה הייתה להביא את הר סיני לתוך ארץ ישראל. והמדרש אומר, שהשם אומר לחכמים, רציתי, ציפיתי, שהחכמים ילכו, יפשילו שרוולים, וישימו חגורה של ברזל במותניהם, וילכו ממקום למקום, כדי שיהיה תורה בישראל. והם לא עשו כן, אלא ישבו איש תחת גפנו ותחת ותחת את עינתו, ואמרו, אני את שלי הצלתי, עם ישראל הגיע לפילגש בגבעה, שזה עוד בדיוק הפיזור הזה, בדיוק ההבדלה הזאת שבין בנימין לבין שאר השבטים. אנחנו צריכים לתקן את זה. זאת אומרת, אם היינו באמת מצליחים כאילו לצק התוכן רוחני לתוך הכלי הזה שנקרא מדינה, אז היה הרבה יותר חלק, היה דילוג, היה הכי שם. בוודאי. לצק התוכן בתוך המדינה, זאת אומרת, לא רק להיות אנשים דתיים פרטיים, אלא לדאוג שהמדינה תתנהל על פי רצון השם. ולכן זה שאנחנו מתעקשים על הרבנות הראשית בישראל, זה לא מסיבות פרוצדורליות, זה מסיבות עמוקות מאוד. יש הבדל גדול בין אנשים דתיים פרטיים, לבין מדינה שמתנהגת על פי היהדות, על פי התורה. זה משהו אחר לגמרי. וזה דורש מאיתנו הרבה עבודה, עבודה של הסברה, של מתיקות של התורה, של חיבור, של יחס. זה לא רק עבודה פרטנית, שעוד חשוב מאוד שכל יהודי ינך תפילים. אבל זה לא גולת הכותרת, גולת הכותרת היא שהמדינה תתנהל מתוך תורה. וזה עורך איתנו הרבה מאוד גם תפילה וגם השתדלות.
מה
בטח
לזה?
זה שאלה מעניינת מאוד. אני אחזור לשאלה כי יש פה קצת זומיות. השאלה היא מה בטח לזה אפשר לעשות כדי שהמדינה תתנהל מתוך משקפיים של תורה. יש מגוון של ספקטרום שלם. קודם כל, אנחנו אמורים ליצור מצב שבית המדרש, יש לו משנה סדורה איך מנהלים מדינה על פתורה, לא רק איך אדם פרטי מתנהל על פתורה, או דיני מוקצה בשבת, זה דבר חשוב מאוד, אלא איך מנהלים מדינה, איך מנהלים מערכת ביטחון, כלכלה, רכבת, במדינה ששומרת שבת. איך עושים את זה? כל עוד אין לבית המדרש משנה סדורה, מה הציפייה שמישהו שלא דתי ייקח ברצינות את הרעיונות האלה? אז זה אחד. אנחנו צריכים להגיע למצב שבו לא רק האנשים מסמפטים את התורה, אלא בפרסיה של המדינה, ברשות הרבים, מתנהלים על פי סטנדרטים כאלה. ולכן זה מאוד מאוד משמעותי, הפער הזה שבין מה האדם עושה בבית שלו, שזה... זה חשוב, אבל זה לא מאוד חשוב. לבין מה קורה ברחוב, פשוט הרבים, מבחינת יום חול ושבת, מבחינת הערכים אחרים של כשרות, מבחינת משפחה. הנושא של הפרסיה הוא מאוד חשוב בהקשר הזה, שהנראות הציבורית היא נראות של עם השם. וזה דורש כמובן גם מעורבות בתוך המערכות שכאילו, מנהלות את החיים, זאת אומרת, הציבורים שלנו. זה לא רק צבא, יש עוד מערכות כאלה, שצריכים באמת להיות שם מספיק כוחות וגורמים ותכנים מובנים, מסודרים, כדי שנוכל באמת בשעת הרצון, כשכבר נרצה להתנהל על פי תורה, שיהיה כבר תוכנית מגירה. כן, כן. כנראה שצריכים בתי מדרש כאלה. הכי טוב היה שברבנות הראשית לישראל יהיה אגף מדיני נקרא לזה. שלא רק איך פותרים בעיה של גיור, הלוויות, בריתות וחתונות וכשרות, אלא איך באמת מנהלים את המדינה במובן הרחב של המילה, מתוך פרספקטיבה של תורה. זה סיפור, זה דורש באמת מהפכה, שאנחנו לא רק עושים שירותי דת. זה אחד העניינים ש... בעיניי, היינו, אני לפחות, הייתי ממש ישן, זה כשהמשרד לענייני דת נקרא כך, הוא כבר כמה שנים שהוא נקרא, המשרד לשירותי דת. ככה זה נקרא היום, המשרד לשירותי דת. ולא התרענו על זה. כי זה לא, אמרנו, זה רק שם, זה רק סמליות. איזה שם מעליב זה? שהדת אחת שירות, שירות לאזרח, אז אם שירות לאזרח, מה אתה רוצה? זה בשביל להפריט באמת. כי זה רק סך הכל, זה כמו כל שירות אחר, יש שירותים בדקאיים, יש שירותים סוציאליים, יש שירותי דת. ואנחנו לא במשרד לשירותי דת, אנחנו במשרד ליהדות. משרד לממלכת כהנים וגוי קדוש. כשזה יהיה המצב, אז הכל עלה קומה. לפעול מה לעשות? נכון. לכן באמת הסיפור הזה כאילו שיהודה ויוסף מתחברים הוא סיפור היסטורי, הוא אירוע בפני מידה כאילו מאז שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אתה תהיה גוי גדול, לא קרה מצב כזה שבו כל האחים הם ביחידה אחת, היה את ישמעאל, היה את עשיו, היה את יוסף שמכרו אותו, כולם מתחברים. עכשיו מגיע הקטע המעניין. אחרי שיוסף מתגייר לאחים, זה בעליית שלישי. מה הנושא של עליית שלישי? זאת אומרת, אני אסכם רק, שבעליית ראשון יש את השיח שבין יהודה ליוסף, נכון? בעליית שני, יוסף מתגייר לאחים. הם נבלים, אומר להם, אני כאן, ואומר להם גם, ואתה אל תעצבו, ואל יחר בעיניכם, כי מחרתם אותי הנה, כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם. יוסף הוא האיש של השגחת השם, הוא אומר, עזבו, עזבו, אל תעצבו, אל תכעסו שמחרתם אותי, זה שטויות, השם שלח אותי לכאן. אתם הייתם רק השליח שדרכו זה קרה, אבל השם הוא זה ששלח אותי למחיה, וישלחני אלוקים, לפניכם, לשום לכם שרים בארץ ולחיות לכם מפלטה גדולה. הוא אומר, אני בכלל לא בסיפור של למה מחרתם אותי, תמחקו את זה. אגב, הם לא מאמינים, כי בשבת הבאה, כשיעקב נפטר ונקבר, האחים מאוד פוחדים שעכשיו יוסף ינקום בהם. הם לא מבינים שהוא בכלל לא שם, הוא לא בסיפור הזה. הוא לא בכעסים ובתסכולים על 22 שנה שהוא היה בגלות, עבד. הוא אומר, תשבו, עזבו, עזבו, הקדוש ברוך הוא שלח אותי לפה. ואז מה ההוראה שהוא נותן לה בהמשך לזה, בשלישי? לכו, מערו ותביאו את אבי לכאן. תסביר לי מה ההיגיון, אני יודע שאת כבר רגילה לזה, שכל שנה מחדש הוא אומר להם, תבוא למצרים כי יש רעב. את קונה את זה? אני לא מבין. תקשיבו שנייה אחת, מדובר, על גלות איומה, נכון? האדם היחיד שיכול למנוע את הגלות זה יוסף. איך למנוע את הגלות? הצורה הכי פשוטה בעולם. להגיד להם, אני פה, השם שלחתי לפה כדי שיהיה לכם פלטה גדולה, ולכן תחזרו מהר לארץ ישראל. יש רעב עליי. פעם בחודש יהיה לכם רום סרוויס. אני שולח לכם עגלות. גם אם אני לא יכול לצאת ממצרים מכל מיני סיבות כאלה ואחרות, אין בעיה. תגידו לאבא שאני חי, ואת כל חודש יהיה לכם הגלות של אוכל, לפחות כל עוד אני חי, נקצר את הגלות. מה זה יודע? הוא גורם להם, הוא מכריח אותם.
טוב, לא יודע,
אם הוא יודע שזה הולך להיות עכשיו בעיות לדורות. תגידי את, נניח לא לדורות, רק 5 שנים. קשה לך לחלקל משפחה של 70 נפשות, 5 שנים? מה המרחק בין מצרים לבין ארץ ישראל? הכל טוב ויפה, אז לכן אתה מוריד את כולם לגלות, כדי לראות את זה, תראה אותו בוואטסאפ. תבקש חופש, שבוע. תבקש שם לרבון ותחזור. אתה לא יכול, תוותר על הרצון שלך. רוצה לראות אותו, סבבה. מאוד הגיוני. אתה לא יכול פשוט לקצר את הגלות? אני רק אזכיר, יוסף אומר, תשמעו, יש פה עוד 5 שנים רב, אתם חייבים לבוא לכאן. מה קרה בסוף 5 שנים? 17 שנה? נשארו 210 שנים, בדיוק, כולל שואה. כי למה אף אחד לא חשב בסוף הרעב? למה יוסף לא אמר להם בסוף שעות הרעב? חבר'ה, ראיתי את האבא, צאו. תחזרו לארץ ישראל, אין יותר רב. כן, הכל טוב יפה. את מבינה אבל שיש הבדל בין לדעת שגזרה נגזרה לבין לפעול למימוש הגזרה? מצוין, ולכן כדאי לפעול שתהיה שואה, יש גזרה. יש לי שאלה אחרת. מה חושב יעקב כשהוא שומע שיוסף חי והוא צריך לרדת למצרים מיד? מה הוא עושה? עברת? בואו נראה מה הוא עושה. הם חוזרים חזרה על יוסף, מביאים לו, זאת אומרת יוסף בקיצור, בוכה על בנימין, הכל בסדר גמור, והוא שולח אותם בסוף היה שלישי, לכו עם עגלות, וקחו את אביכם ובואו הנה, ואתנה לכם את טוב ארץ מצרים, ויאכלו את חלב הארץ. זה פסוק י' ח', זה פסוק מאוד משמעותי. הוא לא אומר להם, אתם תבואו בינתיים ותהיו כאן על הארגזים עד שיעבור הרעב, יהיה לכם בינתיים משהו לאכול. הוא אומר, ותהיה לכם את טוב ארץ מצרים ויאכלו את חלב הארץ. הוא לא אומר שום דבר על ארץ גושן דרך אגב. יוסף לא בקטעים האלה. הוא רוצה שהם יבואו וישתקעו במצרים. שנייה, דקה אחת. כשהם מגיעים ליעקב, הם הולכים עם העגלות, נותן להם, מגיעים. לאביהם, ואז אומרים לו, תשמע, עוד יוסף חי, וכי הוא מושב בכל ארץ מצרים, ויפוג ליבו, כי לא האמין להם. ואז הם מראים לו את העגלות, ותחי רוח יעקב אביהם, הסתיימה עליית רביעי. ועכשיו, ויעקב בעצם התבשר, שיוסף חי, ומושב בכל ארץ מצרים. הוא אומר להם, לכו תביאו, ונגמר. אמרנו רק שיוסף לא אומר להם, תבואו בינתיים ותהיו תיירים כאן ותקבלו אוכל, כי את זה אפשר גם לעשות בארץ כנען.
אז מה
התשובה של זה? אז דקה אחת, בחמישי, שהוא הבן זוג של שלישי, יעקב סוף סוף ברוך השם, חוזר להיות ישראל. פלא גדול, נכון? ותחי רוח יעקב אביהם, פסוק הבא, ביום ישראל. למה הוא נהיה ישראל עכשיו? מעולה, כי הוא מת חי. ולא רק זה, עכשיו יש לו מיטה שלמה. הוא קודם פחד שהוא חסר, עכשיו הוא כבר לא חסר, ברוך השם מצוין. ואז מה צריך אותה? הפסוק הבא. מה צריך להיות על הפסוק הבא? שהוא מגיע מצרים, בדיוק, יש עגלות כבר. הנהג מונית מחכה. ויסה ישראל לארץ מצרים. לאיפה הוא נוסע? לבאר שבע, מה הוא עושה שם לבאר שבע? מה אם לוקח אברהם הסבא? מה הבחר עוד? נו, דברי. למה פחד יצחק? למה? כי הוא זוכר שיצחק היה זה שלא יצא מהארץ. יצחק בבאר שבע קיבל שם הנחיה, שכון בארץ הזאת, אל תרד למצרים. הוא הולך ומנסה, מתחנן, לקבל ציווי כמו ליצחק, אל תרד למצרימה. וישא ישראל בכל אשר יבוא, באר השבע, ויזבח זבחים לאלוקי אבי יצחק. עכשיו מגיע פסוק מעניין מאוד. ויאמר אלוקים לישראל במעות הלילה, ויאמר יעקב יעקב, ויאמר הנני. הוא אומר לישראל יעקב יעקב. שוב יעקב, למה יעקב עכשיו? כי הקדוש ברוך הוא הולך לגזור עליו לרדת לגלות. אז כשישראל יורד לגלות הוא נהיה יעקב. ויאמר אנוכי האל, אלוקי אביך, אל תירא מרדה מצרימה. סימן שמה? שהוא ירא, נכון? כן. הוא אומר לו, אל תירא מרדה מצרימה. סימן שיעקב קודם היה ירא, נכון? בואי נראה, שנייה אחת. למה יעקב ירא? כי יעקב יודע לאיפה זה מוביל אותם. הוא זוכר ועבדו ועינו אותם. הוא יודע שזה גלות קשה. קשה פיזית, קשה רוחנית, נמתת שערי תומה. ארץ מלאה בזוהמה של עבודה זרה, בגילוי הראיות ושפכות דמים. זה לא צחוק עבודה, זה לא צחוק ילדים. זה רציני. עכשיו אמרנו, אל תראה, למה? משתי סיבות. א', כי לגוי גדול השמחה שם. ההולדת של עם ישראל, ההפיכה לגוי גדול, היא תהיה דווקא שם. למה? עוד מעט נראה. ב', חיזוק שני, אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי הלכה גם עלו. מה הכוונה? לא רק שרק שם תהיה גוי גדול, אלא אני איתך. אל תפחד, אני איתך. צודקת, צודקת. אשרנו, ברוך השם. כי יעקב זה השם הגלותי של ישראל. כשיעקב נמצא בצער, או כשיעקב גולה, הוא נקרא ישראל. והוא מאוד מאוד, שישראל נמצא בצער, או שהוא גולה, הוא נקרא יעקב. ויש פשוט שתי עצות, א', לראות את האופק, לגוי גדול השמחה שם, יש שם לידה גדולה של עם ישראל, ב', אני איתך שם, אני לא בשגר ושכח, אני איתך, יורד איתך ועולה איתך, ויוסף כתוב ושית ידו על עיניך, יש על זה נציב חשוב, שדווקא יוסף יכול לדאוג לך, שלא יהיה חלילה איזשהו שמד רוחני, בכל אופן זה ברור שיעקב מאוד מפחד מהגלות, מאוד מאוד מפחד, עד כדי כך, שאחרי שהוא אומר, שהוא מקבל ציווי אלוקי, הוא אומר לו, אתה יורד למצרים, בואו תראו בבקשה את פסוק ה', זה פסוק מצחיק, עצוב מצחיק, ויקום יעקב מבאר שבע, ויסעו בני ישראל את יעקב אביהם, ואת הפעם ואת נשיהם, והגלות אשר השלח פרעה, לשאת אותו, מה כאן מצחיק? ויסעו בני ישראל את יעקב אביהם. עכשיו בני ישראל, אנחנו היום אומרים בני ישראל זה כאילו ביטוי, שם זה הבנים של ישראל נשאו את יעקב אביהם. בדיוק, הם בני ישראל, הם עושים את זה בכיף, אבל הוא לא מוכן לזוז, גם אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר לו תרד, הוא אומר אני לא הולך. זה כמו, אני לא יודע אם אתם מכירות את זה או לא, אבל קיצור, גם בגוש קטיף, גם בחומש, בסנור, היו קטעים שאנשים בצדק אמרו, אנחנו מכאן לא הולכים ברגל, אני לא קם מכאן. ואז לקחו אותם, שק תפוחי אדמה. יש גם כמה גרסאות, שק תפוחי אדמה, יש שק, יש דג לפרפר, אבל קיצור, שעה תחתונה, לא יצאו ברגליים. למה לא יצאו ברגליים? כי אני לא אעשה את זה אקטיבית, לא מוכן אקטיבית. יעקב מגיע, בני ישראל לוקחים אותו. הם בני ישראל, הם עושים את זה בשמחה. הם בטח מעולה, יש שם, יש אסף דואג לנו וכל זה. יעקב, בידו, בני ישראל לוקחים את יעקב אביהם. יעקב זה כשהוא מפחד בצרה. בישראל זה כשהוא בנחת רוח. אז הבנים יקראי בני ישראל. אבל הוא נקרא יעקב אביהם. זאת אומרת, בקיצור, יעקב מגיע למצרים עם הזיקונים. למה לא חוזר כיבוד הורים? טוב, נו, אבל זה ציווי אלוקי. אבל הוא אומר, אני מביא את הציווי אלוקי, מקבל את הגזרה, אבל לא מוכן לתת פעולה עם זה. יותר מזה, לפני כן כשיוסף אומר להם, תרדו למצרים, נקרא רגע שנייה אחת, לא לפני כן, סליחה, לא לפני כן, אלא אחרי כן, תכף נראה, שיש שני מושגים, יש לשבת ויש לגור. האם יש לכם רעיון מה ההבדל שבין לשבת בארץ לבין לגור בארץ? לשבת זה להתיישב, לגור זה גר, נכון? יפה. יוסף, כשהוא אומר לפרעה, הם הגיעו אחרי שמונים אותם והכל והכל והכל, אז יוסף אומר, עוד לפני יוסף שאומר, יעקב שלח את יהודה ליוסף לפני כולם, זה כוח חלוץ נקרא, ואת יהודה, זה כבר עליית שישי, נכון? נעזור תכף לכל כן, המהלך. ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה, ויבואו ארצה גושן. מי המציא את גושן בכלל? מי שהמציא את ארץ גושן זה יעקב. ואז יוסף הולך לקראת ישראל אביו גושנה. זאת אומרת, יעקב לא מוכן לצאת מגושן. הוא מגיע לאזור, נקרא איזה אקס-טריטוריאלי של מצרים, ששם כולם יהיו שם כאילו ביחד מרוכזים. יוסף לא חלם שם בארץ גושן. הוא קודם אמר שהם ישבו, מיתו בארץ מצרים, יאכלו את חלב הארץ, הכוונה, הם צריכים להיות ממש כאילו מושרשים בארץ מצרים, ארץ גושן זה משהו שהוא צדדי. אוקיי, אחרי שבאמת יוסף מגיע, פוגש את ישראל בגושן, אז הוא מדריך את האחים, מה יקרה אצל פרעה, פסוק למד דלת של פרק מ"ו. הוא אומר להם, אחרי שתלכו לפרעה, אז תגידו לו שאתם אנשי מקנה, בעבור תשבו בארץ גושן. בארץ גושן. זאת אומרת, יעקב לא מוכן שהם ישבו סתם תושבים בקהיר. חיה באזור אחר, נפרד. ואז הוא אומר להם, תלכו ותגידו לפרעה שאתם אנשי מקנה, בכדי שאתם תשבו בארץ גושן. מה הם אומרים לו? פסוק ד' של פרק מ"ז. סתכלו שנייה. או שני דברים. ויאמרו אל פרעה, לגור בארץ בנו, בשם מי זה האמירה הזאת? בשם יעקב שאומר לגור, יפה מאוד. כן, וכולי וכולי, ואתה ישבו נעבדיך בארץ גושן, בשם מי זה? בשם יוסף, האחים מתלבטים אם לגור או לשבת. מה קורה בסופו של דבר? מה אומר פרעה לאחים? ארץ מצרים לפניך היא, בנתב הארץ או שבט אביך את אחיך, ישבו בארץ גושן. פרעה מאוד רוצה שהם... כנראה שהם פחות מפחדים. ויעקב מאוד מפחד, דווקא בגלל שהם לא מפחדים, או בגלל שבאמת יוסף כל כך לא מפחד, ורוצה שהם ישבו, הוא מאוד מפחד מזה. הוא מפחד, הוא אומר, תשמע, יוסף החזיק מעמד, כי הוא צריך כסוד עולם. מה יקרה איתם? לא בדור הזה, מה יקרה בדור הבא? הרי תכף יעבור הרעב, הם לא יחלמו לחזור בכלל, זה כלוב מזהב שם, יש להם את הכל, הכל פורה, חלב הארץ, יש פרנסה, אנשי מקנה, למה ש... מה יגרום להם לחזור חזרה לארץ כנען? אתם בטח אומרות תמיד, נכון? זה לא יאומן, איך אנשים בדור של גאולה, לא כולם מגיעים לארץ. אני מבינה שזה קשה, מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, פה מדובר אחרי 5 שנים, אף אחד לא מדבר על זה בכלל. הפרשה הבאה כבר זה יהיה אחרי 17 שנה, שיעקב אומר צבא לאחים, אתה אומר לעצמך, איך הם עדיין במצרים? מי השאיר אותם שם? קשה לדעת, קשה לדעת. יעקב כנראה כן ידע. יוסף ודאי שידע. יוסף חי את החלום הזה. כן, אז כתוב בכלי יקר שרק יוסף הבין שמדובר על מהלך אלוקי. יוסף, הוא הולך עם המהלך אלוקי, הוא אומר להם, אני לא כועס עליכם, כי השם שלח אותי, אותי, לכאן. הוא חי כאילו את, את הזרם התת-קרקעי. הוא לא חי את הבחירה שלהם. הם הרי באמת עשו פה מעשה נפשע. בכלל לא כועס עליהם. זאת אומרת, אני הולך עם המהלך האלוקי, גם קודם, כשהוא נמכר לעבד, ראינו קודם שהוא לא, הוא לא מבואס על זה בכלל. השם איתו. כנראה שלא. יוסף הוא צדיק יסוד עולם, הוא הולך על היסוד. הכוונה על הגזרה, על הנהגת האיחוד. האחים, הם מרגישים זה מאוד בנוח, כאילו. ויעקב מאוד מודאג. עליית שביעי, סליחה, בסוף עליית שישי, כשפרעה ניגש ליעקב, אומר, תגיד לי, מה... מי אתה? תספר לי עליך. רגע, הוא אומר לו, ימי שני מגוריי, 30 שנה. מה זה מגוריי? גר, נכון? יפה. מעט ורעים היו ימי שני חיי. אין ספק שיעקב נמצא כאן באווירה מאוד, איך נאמר, מצבו שפוף. נכון? מאוד מבואס. כאילו, כולם פה חוגגים, פרעה מבסוט, יוסף מעולה, האחים כבר בונים נחלות, עניינים, מקנה. רק יעקב במצב רוח מאוד גרוע. ואז הוא, אבל הוא אומר, אני גר פה. אני באתי לפה לגור, לא באתי לפה לשבת. לא רוצה פה עכשיו לא תולת זהות ולא כתובת. אני באתי לפה בתור בדואי. כן. שאלה טובה. כנראה שהוא אומר, גם סבא שלי היה פה גר פעם. אבל זהו, היה גר וחזר. כאילו, יש פה איזה... משהו שאומר, אני לא מכאן. אל תרשום אותי פה עכשיו. תמחק אותי מהרשימות. רק שנייה. ואז מתחילה עליית שביעי. איזה קטע של בנות?
אנחנו
מספרים
את הנפש.
כאילו
רק שתי בנות
מספרות. כן. אז באמת אומרת, אני רוצה לשאול למה לא ספרו בנות.
אבל אני רוצה להגיד
לך שאני
תקשיבו
אותם. כן. לא יודע. לא דילגנו
אבל. לא, זה כולל סירח
ויוסף. כן. לא יודע. אסנה. גם, לא, לא, היא לא בעצם. לא יודע.
זה מוזר.
שאלה טובה. כן. כן. גם לא רק זה, יעקב עבר חיים קשים, כל אורך הדרך. מעשיו, דרך לבן, כאילו, לא היה לו רגע אחד דל. פעם אחת כתוב, וישב יעקב, וכי יש קצת שלווה, בום. קפץ על הרוגזו של יוסף. עליית שביעי עוסקת במה קרה בפועל. היה, המאבק היה, היה, היה בין להיות גר לבין לשבת, נכון? כנראה, כמו אורח שמגיע ובך את הבעל הבית, זה טבעי. מי בסוף ניצח במאבק בין לגור לבין לשבת? איך את יודעת? יפה, ויושב יוסף את אביו, את אחיו, יותר מזה, ויתן להם אחוזה בארץ מצרים, במיטב הארץ, בארץ רעמסס, כאשר ציווה פרעה. זאת אומרת, רצו בארץ גושן, נכון, שיש פה שבעת רעמסס, רעמסס הייתה בארץ גושן. אבל פה לא כתוב ארץ גושן. כתוב במיטב הארץ. זאת אומרת, יוסף נותן להם אחוזה. אחוזה זה הרבה יותר מאשר השבט. יש לגור, זה הרעי. זה שכר דירה. יש לשבט, זה קבוע. יש אחוזה, זה לאחוז ידית. אחוזה זה כאילו בית קרקע כמו היום, כן? ו... יוסף אומר, עושה כאשר ציווה פרעה, כי פרעה ציווה הרי להושיב אותם. ממש ישבו. שנייה אחת מחילה, יש עוד קצת דיון על מצרים, שהוא העביר אותם עיר לעיר, וקנה את כל הרכוש של כולם וכל זה. הפסוק האחרון שמסכם את הפרשה, הוא פסוק מאוד דרמטי. פסוק אב זין. וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויחזו בה, ויפרו וירבו מאוד. פסוק מאוד מאוד חד משמעי. א' נקרא ישראל, לא יעקב, וישב ולא לגור, ויחזו בה, ויפרו וירבו מאוד. גם אותי זה איכשהו זורק לתחילת וישב. שבחד וישב היה, וישב יעקב, ביקש קצת שלווה, וקפץ המרגוש של יוסף, ועכשיו הוא שוב יושב, אבל לא בארץ כנען. וישב ישראל הפעם, ולא יעקב, אבל בארץ רעמסס, בארץ מצרים. והוא מרגיש, והם מרגישים מעולה, נאחזים, ועוד רשי אומר, ויחזו בה לשון אחוזה. שאל תתבלבלי כאילו, לא ויחזו כפועל, אלא כתואר. עם ישראל נאחז במצרים. כאילו, איך הגענו למצב כזה? ממקום של פתרון זמני לחמש שנים של רעב, הגענו למצב שאנחנו נאחזים במצרים, ויפרו וירבו מאוד. איך זה קרה דבר כזה? אז הוויכוח שבין פרעה, שבין, סליחה, יוסף לבין יעקב, הוא ויכוח מאוד יסודי. אני עכשיו קצת נרחיב על זה. יש גזרה אלוקית. הגזרה האלוקית היא, ועבדו ועינו אותם 400 שנה. יש גזרת גלות. יותר מזה, חז"ל אומרים שכשאברהם חווה את ברית בין המתרים, אז הברית הייתה שיהיה נצחיות לעם ישראל. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, תראה, אבל תהיה בעיה, יבוא יום, ועם ישראל יחטא. ואנחנו צריכים איזשהו מקום לכפרת עוונות. יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת גיהינום, אפשרות שנייה גלות. אומר המדרש, והיה אברהם, משתומם כל היום, כולם לא יודע מה לבחור. גיהינום או גלות, הכוונה, האם יהיה עדיף איסורים בארץ, או עדיף גלות. בסוף אותו היום, אמר לה, תבחר גלות. אז הוא בחר גלות. למה באמת אברהם משתומם כל היום כולם? למה הוא לא... מיד אומר גלות? כי יש סכנה גדולה בגלות, הסכנה היא התבוללות. אמנם יש תקווה שתהיה תחיית המתים, אבל זה מוות, מוות לאומי. זה מפחיד לעבור לגלות. אצל כל שאר העמים, כשהם גולים, הם פשוט נעלמים. אם היה איזה אדם, או אפילו אומה, שעברה ממקום אחד למקום אחר, אחרי כמה דורות, היא כבר לא במקום האחד, היא במקום האחר, נגמר, לגמרי. זה מפחיד. עם ישראל יכול להיעלם בגלות. לכן אברהם משתומם, הוא לא יודע. ואז הנהגת הייחוד אמרה, תהיה גלות. הבחירה החופשית אומרת, אני צריך להילחם בגלות. אני לא צריך ליזום את זה. אני צריך להיזהר ככל האפשר, לפעול, לא להיות בגלות. יעקב, הוא עוסק ברובד של הבחירה החופשית. הוא אומר, אני לא אתן יד שזה יהיה דרכי. אם יש גזרה, הקדוש ברוך הוא יגזור, יגזור. אבל אני צריך לעודד את זה? אני צריך לפעול לזה? אני לא זז, לא פועל. הקדוש ברוך הוא רוצה שיעשה בעצמו. יוסף הוא איש הנהגת הייחוד. הוא בא לחלומות. הוא, כשהוא שומע שזה באמת השם, הוא לא כועס על האחים בכלל. הוא אומר, השם שלך אני לפה. יוסף הוא האדם שבונה על השגחת השם. הוא פועל השגחת השם. עכשיו, מה עדיף? אני לא יודע, כי זה כנראה, וזה משעות נכונות. יוסף הצדיק מבין שכנראה הנהגת השם, הנהגת הייחוד, היא הדבר הכי נכון לישראל, לדורות. הכוונה שכשיש גזרה שתהיה גלות, אתה לא אמור לפעול נגד זה. אתה אמור לזרום עם זה. יעקב מפחד מתופעות הלוואי, הוא אומר, אני לא האדם שצריך, אני, כל עוד זה גזרה אלוקית, גזרה אלוקית, אבל כשאני צריך לפעול, אני לא אעשה, אני לא... אקדם את זה בעצמי. אני אתן דוגמה שנייה אחת. האם מי שכאן במקרה התפללה היום? מצוין. האם את אמרת רפאנו? אמרת ברך עלינו? ביקשת גשם? למה ביקשת גשם? הרי אם השם רוצה לתת גשם, וזה נכון לדעתו, אז הוא ייתן גשם בעצמו. ואם הוא לא רוצה גשם, אז מה התפילה שלך מועילה בכלל? נכון, ואת אומרת בכל אופן, את אומרת, הקדוש ברוך הוא יגזור מה שהוא חושב לנכון לגזור, ואני צריך להתפלל, נכון? כאילו, כביכול, לי לא אכפת שהשם גזר. אני רוצה גשם. יעקב הולך בנתיב הזה. הוא אומר, אני מפחד לצאת לגלות. יש חשבונות שמיים? בסדר, זה לא קשור אליי. אני צריך לפעול שלא תהיה גלות. לא צריך לפעול שכן תהיה גלות. הכל טוב יפה, אבל אני, ככל יכולתי לפחות, פועל בשיקול דעת אנושי, שגלות זה דבר רע, ואני רוצה להימנע מגלות. או, יוסף הצדיק, העניין שלו שהוא נקרא בעל החלומות, זה לא סתם כי הוא חלם שני חלומות. הוא חי את דבר השם, הוא חי את מה שהקדוש ברוך הוא גזר. זה לא בהכרח יותר טוב, זה פשוט אחרת. שוב, כל אדם אחר נורמלי היה אומר, שמע, אני סולח לאחים, אבל וואלה, אתם זייפתם. נחלחתם בגדול, בענק, מחרתם אותי לעבד. סיכנתם אותי. תראו לכם, בסוף ניצלתי ברוך השם. אבל וואלה, לא הייתם לסלוח לכם. יוסף בכלל לא, לא בלופ הזה. הוא אומר להם, לא אתם שלחתם אותי הנה. אלוקים שלח אותי לכאן. זאת אומרת, הוא בכלל לא, לא, לא עסוק במה, איך זה התגלגל, מי בחר, מי עשה, מי אמר לזרוק, מי אמר לשים, מי אמר למכור. זה בכלל לא מעניין. יוסף עסוק, בגלל שהיה פה גזרה אלוקית שזימנה אותי לשם. אני נמצא בגזרה אלוקית. נכון. ומזה יעקב מפחד. באמת יוסף בהקשר הזה, הוא קצת בחינת שבת. זאת אומרת, הרי באמת בשבת אין בקשת צרכים, נכון? זאת אומרת, איפה התפילה? שבח ועודה, בלי צרכים. אין צורך, אני לא רוצה, אני לא רב עם הקדוש ברוך הוא בשבת. בשבת אין לי, כאילו, מה שהשם זימן לי, מעולה בשבילי. יוסף זה כביכול כמו שבת. יעקב זה כמו יום חול, רגיל. ביום חול אני אמור לפעול לפי שיקול דעתי, אני מבין שיש גזרה אלוקית. אבל אני אמור לפעול לפי שיקול דעתי. אתם זוכרים את הסיפור עם חזקיהו? זוכרות או לא? על הבן שאמרו לו, תשמע, יהיה לך בן רשע. הוא אמר, טוב, אם ככה, לא רוצה ילדים. ואמר לו ישעיה, בעד הקו שאתה רחמנה, למה לך? מה אתה מתערבב עם זה? אתה תביא ילדים לעולם, אתה לא יכול לצאת שלו, ואכן רב בבן רשע. כן. את אומרת מעולה. את אומרת מצוין. זה באמת שני הפכים בתוך יוסף. מצד אחד, באסטרטגיה כאילו, הוא הולך לגמרי עם הנהגת השם, אבל הוא יודע גם כאילו לפעול בתוך זה, להרגיש בבית בתוך הגלות. יוסף הוא צדיק יסוד עולם. מצד אחד, הוא כאילו קשור לברית, הוא קשור לנצח. מצד שני, בגלל שהוא כל כך עמוק, הוא יכול לפעול בתוך הגלות ולשמור על תארתו לגמרי. כאילו הוא יכול להיות שר האוצר של מצרים, לא שר הדתות, שר האוצר של מצרים. בתוך כל, או, אז דווקא יוסף, שהולך עם המהלך האלוקי לגמרי, לא מתערב איתו, הוא יכול לפעול בתוך המהלך ולהרגיש בו בבית. ודווקא יעקב, שמפחד מהגלות, כשהוא יורד לגלות, הוא נמצא באיזה מקום שהוא לא רוצה לפעול. הוא לא רוצה להתערבב עם זה. זאת אומרת, יש ליוסף שני כוחות כאילו הפוכים. צד אחד, הוא מאוד 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 נמצא במהלך האלוקי של הנהגת הייחוד, ושני, כשהוא נמצא בתוך המציאות, הוא פועל בתוכה. הוא כאילו מגיע למצרים מת השם, בשליחות מת השם, אבל כשהוא מגיע למצרים, אז הוא כל כולו שם, הוא לא הופך להיות אדם אחר. הוא שומר על התארה שלו בתוך עומק הגלות. רק בגלל שהוא, זאת אומרת, יודע שזה מהלך אלוקי. זה נכון, זה נכון. הוא באמת יכול לראות גם שם, בתוך התומעה הזאת, הוא רואה את דבר השם. אנחנו נראה שבוע הבא שיש סכנות איומות בגישה הזאת. זה גישה שהיא חשובה מאוד, אבל יש בה תופעות לוואי מאוד מאוד קשות. אני רק אתן פרומו קטן, טוב? אתם זוכרות שכשיעקב רוצה לברך את הילדים של יוסף, יוסף מביא אותה אחרי 17 שנה, מביא אותה, ויעקב אומר לו, ואומר, מי אלה? אומר רשי, מה זה מי אלה? זוכרות? בשבוע הבא, שבוע הבא. אומר לו, מי אלה שאינם ראויים לברכה? לא יכול לברך אותם, הם יוצרים. ואז יוסף מראה לו שטר כתובה. הוא מראה לו שהוא ניסה בהכשר, כאילו. ואז יעקב מתפייס כזה, ואז מברך אותם.
תחשבו איזה תוכחה איומה זאת, שאתה מביא את הנכדים לסבא, אומר להם, מי אלה? לא יכול לברך אותם. למה לא יכול לברך אותם? כי אנחנו אומרים שבני ישראל, נכון, שמרו על לשונם, לבושם, על שמותם. אצל יוסף זה לא בדיוק קורה. אתם זוכרות למה מנשה נקרא כך? זכרו לכם? כי נשני אלוקים עלה את כל עמלי ואת כל בית אבי. מה זה נקרא נשני? לא? נשייה זה שכחה. הבן הבכור שלו, הוא קורא לו על שם זה שהקדוש ברוך הוא השכיח ממני את הסבל שלי ואת בית אבא. תחשבי מה זה אומר. תחשבי שהיום יש הרבה שקוראים לבן הבכור על שם סבא, נכון? יש כאלה בחיים, יש כאלה, אחרי 120. כאילו פה הוא קורא לבן שלו, איזה מזל ששכחתי את בית אבי. זה יוסף הצדיק. ועוד אפרים, קורא לו אפרים, כי אפרני אלוקים בארץ עוני. הכוונה, אני הגעתי לארץ עוני, אבל הוא הפרע אותי בזה. זה השמות שהוא נותן להם. בנימין אנחנו יודעים שהוא קרא לעשרת בניו על שם אח שלו. געגועים לאח שלו. יוסף לא מתגעגע. אין שום שם על שם אבא, על שם אמא, על שם סבתא, שום דבר, כלום, 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 כלום. שמה? ראית, אברהם מראש הוא רצה להרחיב, כאילו. דווקא פה יוסף, הוא לא רוצה להרחיב. הוא צריך, זאת אומרת, הוא נאחז, הוא רואה את הדמות של אבא שלו, והוא ניצל מעבירה. הוא זוכר את המשפחה שלו, אבל הוא כאילו פועל כביכול, הוא לא בגעגועים, אין לו זמן להתגעגע. בדיוק ככה. נכון, ממש ככה. זאת אומרת, הוא נמצא איפה שהוא נמצא. כאילו בתוך המציאות הוא פועל שם, מרגיש בבית שם. זה נכון, יש בזה גם הרבה סכנה, המון סכנה. והסכנה הכי, הכי, הכי עמוקה היא, שאני רגיש יותר מדי בבית. אתם זוכרות, נבואת ירמיה לפני החורבן, שהוא אומר להם, לכו ותבנו בתים בבבל, ותטעו גינות בבבל, 70 שנה. הוא אומר, אל תחיו על ארגזים. אולי נקרא את זה רגע? תנך, יש פה משהו? דקה, דקה, דקה. כשירמיה, אחרי שהוא מטרה, עם ישראל, שהולכים לגלות, ולא שומעים בקולו. בפרק למד ב' אומר ירמיה, רק רגע, סליחה, בפרק למד, הוא כותב ככה, רק רגע, לא, 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 זה על השטרות בתוך קדח הרס, זה נכון. הנה. עוד רגע אחד. לפני כן, פרק כפתת כנראה. בפרק כפתת פסוק א', אז הוא שולח ספר, אל זקני הגולה וכו', אחרי שיחוני הגלה, אחרי השבע המסגר, הוא אומר כך, בפרק כפתת פסוק ד', לאמור, כה אמר השם, צבאות אלוקי ישראל, לכל הגולה אשר הגליתי מירושלים בבלה, בנו בתים ושבו, וניתו גנות, ויכלו את פריין, קחו נשים, והולידו בנים ובנות, וקחו לבניכם נשים, וכו', ותלדה, ורבו שם, ואל תמעט. אומר, אתם בגלות לא צריכים להיות על ארגזים ועל גלגלים. אתם צריכים להרגיש בבית, לתא הגינות גם. מדובר על גלות 70 שנה. ודרשו את שלום העיר אשר הגלתי אתכם שמה, והתפעלו בעדה אל השם, כי בשלומה יהיה לכם שלום. וכולי בהמשך אומר, עוד 70 שנה אתם תחזרו. למה חשוב לירמיה להגיד, תבנו בתים בבבל? כי כדי לעבור את הגלות צריך כאילו, כביכול קצת להשתקע. הרי יש בגלות, זה לא רק המתנה, זה לא רק עונש בינתיים, סטנד ביי. אתה אמור לעבור משהו בגלות, נכון? אתה אמור לרומם ניצוצות משם, לאסוף משם ניצוצות. כשאתה יוצא לגלות, הרי זה איזשהו תיקון. אתם אמורים לעשות משהו. אז רק שנייה, נכון. אז כדי לעבור את הגלות ולהרוויח ממנה משהו, אתה צריך להיות בה. אני אתן דוגמה שהיא לא גלות, רק ממש משהו שהוא לא, ממש לא קשור לגלות. יש לפעמים, את הגעת למדרשה, אבל את לא בטוחה שזה המקום שלך. היו זאת אומרת, זמנים כאלה שאתה לא היית בטוח. אבל אני אשמח, אני לא רוצה, אולי בשבוע הראשון, לא רוצה סדר תארון. אני בינתיים בתיק, דקת קריאה. אם אני אחליט לעזוב, שלא יהיה עכשיו להרוז מחדש וזה, אני על התיק. יש שלב שבו את אומרת, אני כבר פותח את התיק. סדר את הארון. זה השלב שבו את אומרת לעצמך, אני כבר בינתיים נמצאת. היכולת להיות בגלות ולהרוויח מהגלות, תלויה בעובדה שאני אתיישב שם. לא שאני אגר שם. כי בגירות אני לא חווה את הגלות, אני פשוט נמצא בינתיים פה. אני לא אבל נמצא, אני לא נמצא. זאת אומרת, אם אנחנו זוכרים שיש גאולה בסוף, אבל כל עוד לא הגיע הסוף, אני צריך להיות כולי שם. אני לא יכול להיות רק חלקית, רק באופן טכני. יעקב מפחד מאוד לפרוק את התיק, כי הוא אומר, אם אני את השם מדי, ואת הגינות, ובני בתים, ועשה נשים חוץ נקיות, למה שאני אחזור? את צודקת מאוד. בסוף בית ראשון, בסוף גלות בית ראשון, מי חזר? אז למה הוא אומר להם, תבנו בתים? במצרים. כנראה זה קשור לעובדה שאנחנו עם הגויים, עם האימפריה הכי גדולה. אז אם אתה לא תעבור תהליך שאתה נמצא שם, אתה נוכח שם, אתה תצא כמו שבאת. מה זה עזר? סבלת, התבאסת, ולא הרווחת שום דבר. המתח הזה שבין לשבת לבין לגור, עם כל תופעות הלוואי שלו, זה המתח שבין יוסף ליעקב. אבל הסכנה היא שפשוט לא יהיה מי שיחזור. אנחנו כל כך נואב ונתלהב מהתהליך, שלא נרצה להיגאל כבר. בעיה גדולה, שכשאדם כבר מסדר תיק, תסתיים השנה, לא שזה גלות פה, ותתבצרי. בעיה. כן. שאלה גדולה מאוד, נראה המשך של זה גם בשבוע הבא, ונראה שיש לכל צד, יש לו תועלת ומחיר, וזה ממש לא חד משמעי. זאת אומרת, המחיר של יוסף הוא מחיר כבד מאוד. והמחיר של יעקב גם הוא מחיר כבד. אבל אנחנו באמת בעולם שבו זה לא חד משמעי. אבל זה שיש מתח בין יעקב ובין יוסף כאן, זה ברור. כן. זהו, פה זה נראה שלא הוא עצמו ישב בארץ גושן, אלא כבר עם ישראל נקרא ישראל. כן. את צודקת מאוד, אבל זה גם הפוך על הפוך. תחשבי, מה אמור לחשוב יעקב כשהוא מגיע למצרים וכבר אין רעב? מה הוא אמור להגיד עכשיו? שחררו אותי, בואו נחזור, כבר אין רעב. כאילו עד שהגעתי לפה, עם כל הכאב של הדבר, פתאום אני שומע בטלפון שבארץ כנען, הכל סבבה. איזה בסה. ואני פה תקוע עכשיו, אין טרמפים. זה מדהים, כאילו איך התירוץ והסיבה הם לא הולכים ביחד פה. כאילו הסיבה זה הגזרה האלוקית. התירוץ הוא הרעב, הרעב נגמר, ואף אחד לא חושב לך להציע, אולי נקצר, אולי... זה... בזכות יוסף. תלוי, איך אתה רואה את זה? ההפך ממה? ההפך מי? כן. נכון, באמת הנקודה הזאת של יוסף היא נקודה מאוד מורכבת, שהוא עובד בשני מישורים כאילו הפוכים. מצד אחד הוא מאוד מאוד קשור לשורש, מצד שני בגלל שהוא קשור לשורש, בכל מקום שהוא יהיה, הקדוש ברוך הוא איתו. השם מצליח בידו, איש מצליח. ודווקא בגלל שהוא כל כך עמוק, אז זה לא משנה אם הוא במצרים, בכנען, הוא עבד, הוא מלך, זה לא שובר אותו. בגלל שהוא כל כך עמוק, אז כל הסיטואציה היא עוברת כביכול, לא אכפת לו איפה הוא נמצא. הוא נמצא עם הקדוש ברוך הוא, עם המהלך האלוקי בכל מקרה, והוא יודע גם תפקד בתוכו. כאילו בכל מצב שהוא יהיה, הוא לא כאילו מתערבב עם המצב, אלא הוא פועל על פי הברית האלוקית כאילו. וזה זה, זה קל לו מאוד, כי הוא לא מושפע מזה בכלל. הוא עסוק בחלום בכלל. כנראה שבאופן מסוים כן. לא לגמרי אבל. אבל לא מסוים, אנחנו גם יעקב וגם יוסף. גם וגם. כנראה שאצלנו יש את התוכנית האלוקית והבחירה החופשית שלנו. ואני אמור לבחור בבחירה לפי שיקול דעתי, ולהאמין רטרואקטיבית למפרע שמה שקרה לי הוא מעט השם. או כמו שנלך מובא במסכת מסכת ברכות, שלעולם אדם צריך להיות מודה לשעבר וזועק להבא. מה הכוונה? על מה שכבר היה הכל מעט השם. על מה שעוד לא קרה, אני אמור להיאבק. וזה באמת כל הזמן זה... נמצא באיזה מין כאילו דיבור, מה נקרא לשעבר, מה נקרא לאבא. מה את אומרת? מה את אומרת? האם יעקב הועיל בזה שהוא אמר אני באתי לגור בארץ? ועוד איך הועיל? כתוב שבזכות שעם ישראל לא שינה את שמותם, לשונם ולבושם, הם נגלו ממצרים. אם הייתי שומע ליוסף, הייתי צריך שונות. באת לשבת פה, נכון? אז תהיה תושב נורמלי. כנראה בזכות יעקב, עוד יש גם אור בקצה המנהרה. לכן שבוע הבא, שזה יהיה באמת שיא המתח, יעקב מבקש על ההתחלה, לספר להם על הקץ. תחשוב רגע, אני זאת בהתחלת מהלך, אומרים לך, מראש, תדעי לך, עוד מעט זה ייגמר. מה זה אומר על יעקב, שהוא רוצה לספר להם את הקץ? אין סבלנות, עצבני, נכון? והקדוש ברוך הוא מנע ממנו את זה. למה? כי איך אתה יכול להרוויח משהו מהתהליך אם אתה כל הזמן עסוק ומתי זה נגמר? כן, לכן בשבוע של השבוע אנחנו לא יודעים מתי הוא עשוי להסתיים. אין קץ. עכשיו הוא מסתיים. אז אנחנו רק נסגור את העניין, ויגש, זאת הפרשה של תחילת הגלות. ויעקב ויוסף רואים את הגלות בזוויות שונות, בהיבטים שונים. יוסף מאוד מאוד הולך, שמח להיות איזשהו גלגל בתוך העגלה של ההבטחה האלוקית. יעקב מאוד לא מוכן להיות גלגל בתוך העגלה הזאת. זה קשור, נכון? קשור מאוד. יוסף הוא מאוד איש הביטחון. יעקב הוא איש המאמץ, ההשתדלות. בסופו של דבר, המציאות מכריעה כמו יוסף בינתיים. כשעם ישראל יושב, נאחז בארץ, ועיפו והרמו מאוד, זה כאילו, זה נוקאוט כזה. הפסוק האחרון של הפרשה אומר, וואלה, הרגישו בבית. כאילו כל המאמץ של יעקב, שהלך לבאר שבע, היו צריכים להרים אותו, זה היה כנראה מסר שהוא רוצה, לומר להם, כאילו, אל תרגישו בבית. רק ראו את החופן הדולרים, או שם, לא זוכר, לירה מצרית, והרגישו מה זה מעולה, מצוין אפילו. שבוע הבא נראה איך הספר נחתם. עוצרים כאן, נא לכבד הורים, לנסוע בזהירות מחר, לשמח את ההורים, ומגיע להם. אגב, רציתי רק לומר שאנחנו ברוך השם, יש מושג שנקרא משבר חנוכה. היה קטע כזה, וזהו, מי שלא הספיקה, זה כבר too late. חנוכה עבר, חזרנו לכאן ברוך השם, שמחים ומאושרים, יש לנו ברוך השם באמת לפנינו, התקופה הכי חשובה בשנה היא ממש לפנינו. מעכשיו עד שבוע חזרה, שזה סוף אדר א', יש לנו את טבת, שבט ואדר א'. אלה החודשים הכי יקרים בשנה. כשאת חלמת על שנת מדרשה, באמת חלמת על החודשים האלה. זה הם. זה 12 שבועות שעברנו עכשיו שבוע אחד מתוכם. אנחנו צריכים להיות באמת כאילו מפוקסים. אני יודע שזה קצת קשה. גם החורף יש קצת קור ואיזה אפס ביקרון קטן. ההבנה של הערך של הדבר נותנת כוח. כמו אצל יוסף הצדיק. זה שיש משמעות לדבר הזה, יש משמעות למסע הזה, אז תעשו את הבית, תלכו הביתה, תחייכו להורים, תסמכו אותם, תנוחו בשבת, שבוע הבא אנחנו נראה לכם, מגיעים לעוד שבוע חדש, מאוד משמעותי, שבוע של עשרה בטבת, וכמו כל אירוע, אנחנו גם ננסה גם לעבור את הצום הזה, וזווית קצת שונה מהשבוע שאנחנו רגילים, ראו עוזרתם. תודה רבה, תודה רבה. שבת שלום וברכה.